אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
לחזור לנעורים. מפגש בוגרים רדיופוני עם נטע דסקל.
שלום לכולם, לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אנחנו פה ברדיו על הגל, בתוכנית החדשה לחזור לנעורים. נוראי תגניה הוא הטכנאי שלנו, ואני נטע. ברוכים הבאים לפרק חדש של לחזור לנעורים. היום אני אפילו יותר מתרגשת משבוע שעבר, כי הגיע בוגר, בוגר ראשון שמתארח בתוכנית שלי, אביחי, שלום לך.
נעים מאוד.
אני בחרתי באביחי כי הוא בוגר שגם נוצר לי איתו קשר כזה, אנחנו משוחחים הרבה, ואמרתי, טוב, זה בטוח יצליח למלא פודקאסט, תוכנית שלמה. ואני חושבת שיש לו סיפור מעורר השראה והרבה מאוד דברים שהוא עשה במהלך הזמן שלו מאז שהוא סיים את ההתחנכות בכפר, שאני חושבת שגם בוגרים אחרים יכולים ללמוד ממנו וגם חניכים. אז אני ממש שמחה שאתה פה, שגם הצלחת להגיע פיזית. ואנחנו נצלול להיכרות איתך, אבל רגע לפני הכל אני אשאל איזושהי שאלה שהיא לכאורה פשוטה, אבל אולי יש בה איזשהו קושי. כשאני אומרת לך נעורים או הכפר, מה הדבר הראשון ששולה לך לראש?
שומעים אותי טוב אם אני ככה? כן. אז קודם כל, הכפר היה בשבילי בית. אין דרך אחרת לתאר את זה. אני אגע בזה, אבל במקום שבו אתה מוצא פתאום מסוגלות ואנשים שמאמינים בך, אז זה כבר הופך להיות הרבה יותר מבית, כי אני באתי מבית שכן האמינו בי, אבל היה מאוד מאוד קשיים לממש את האמונה הזאת. וברגע שהגעת למקום שבו אומר לך רק תפרח, רק תצמח, ובאמת אתה יכול לקבל פה הכל, אז כשאומרים לי נעורים, אני ישר חושב על בית, כמובן.
כן, כאילו זה מקום כזה שאומרים לך, כאילו, כל האפשרויות פתוחות, רק תבוא תיקח.
חד משמעית.
כן. ואתה מרגיש שהצלחת לקחת, כאילו יש לך את ה...
כן, אני אומר את זה, זאת אומרת, אני מכיר תודה על זה שהיה לי את האנשים הנכונים, והאנשים שבאמת הקשיבו לי, ידעו מה אני צריך, לא פחדו לתת לי פידבקים שפחות אני אוהב לשמוע, ובאמת אין מה להגיד, יש לי פה חובה ענקית לכפר הזה, זה כפר משנה חיים, ומי ש... או מי ששוקלת או שוקל לבוא לכפר לחוות או לנסות או להסתכל על הכפר, אני יותר ממזמין אותו. כן, אני ממש מתרגש.
זהו, אני גם מתרגשת מאוד. אני גיליתי יש כאילו לכל אחד הזה משהו שיוצא ממנו כשהוא מתרגש או כשהוא בלחץ. אני לא יודעת אם אתה כאילו שמת לב לזה בעצמך. אני שמתי לב בעצמי אחרי הפעם הקודמת שעשיתי פה את השידור, שאני אומרת מלא אם, 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 ואני ממש צריכה לשים לב לזה יותר. אבל זה סימן בשבילי שאני מתרגשת וזה טוב.
נכון, זה טבעי לגמרי.
כן. אז באמת אולי כאילו שנייה תספר, כי כאילו... זאת שאלה שאפשר לצלול דרכה עוד הרבה יותר עמוק, כאילו, לכל החוויה שלך בכפר. אבל אולי תתחיל בלספר מתי הגעת לכאן, באיזה גיל, מי היה פה המנהל כפר, המנהל פנימיה, למה בכלל הגעת לפה?
אוקיי. אז אני בגיל 16 הסתבכתי... זאת אומרת, הייתי ילד שהוא נורא מושפע מהחברה, מסביבה. אני יכול להגיד את זה גם היום, שאני נורא מושפע מהאנשים. זאת אומרת, האנרגיה של האנשים משפיעה עליי, ואני מרגיש את זה. בגיל 16 הסתבכתי עם סמים, תפסו אותי ואת חברים שלי מעשנים בפארק, ובעצם זה כל החוויה שלי בבית עד לאותו רגע בעצם הייתה חוויה של חוויה קשה, לגדול בבית שהוא קשה, עם אמא ואבא עם בעיות נפשיות. ובעצם ההסתבכות שלי שמה עם המשטרה הביאה את אמא שלי לאיזושהי החלטה שבו היא הבינה שאני לא יכול לגדול בבית, הסביבה וגם הבית עושים לי מאוד רע, וזה אני מוכיר תודה לאמא שלי עד היום, שהיא הבינה שברגע שאני אצא מהבועה הזאת, מהשכונה שלי, אז אני, זאת אומרת, אני אצליח, אני אפרח ויהיה טוב. אז בעצם ההיכרות שלי עם הכפר נוער, עם הדס הנאורים, התחיל אחרי שניסיתי להתמיין לפנימיה ולא הצלחתי. ביקשו ממני להישאר תת, כי התעודה שלי בסוף תת הייתה ממוצע של, אני לא זוכר, אבל משהו מאוד מביש. זה 40 ומשהו.
וואו.
אז כן, בפנימיה שניסיתי להתמיין בפעם הראשונה, אז הם ביקשו ממני להישאר, ואני לא הסכמתי. אמרתי, מה, אני אתגייס בגיל...
זאת אומרת, להישאר שנה, כאילו... כן,
ביקשו ממני להישאר שנה. אני לא הסכמתי, ואז היה לי בעצם קצין מבחן. זה מישהו שעוזר לך ככה לסלול את הדרך שלך כנער בסיכון כביכול. אז הוא עוזר לך כזה גם להתנקות וגם כזה למצוא איזשהו דרך טובה, אם זה חינוך בלתי פורמלי, פנימייה, או אפילו סתם להשתנות כעצמך. אז ההחלטה הגיע שבאמת נבדוק על כפר הנוער עד הסניורים, ואני להבדיל מהיום הגעתי נורא אנטי לכפר. זאת אומרת, ישר שנכנסתי בשער כזה, מה זה העצים האלה, ומה זה מה זה הנוף המהמם הזה לים, נו בחיית, מה זה הדבר הזה, כאילו
אתם לא עושים עלי רושם.
זה לא, זה לא עושה עליי, וכאילו הייתי באנטי, אני חושב כי נורא התרגשתי מהתהליך הזה, לא ידעתי לבסט את זה להתרגשות, לא ידעתי לקרוא לזה התרגשות, אז הייתי אנטי. ואני זוכר גם במבחני מיון כזה, נורא לא... כן רציתי, אבל לא רציתי כמו שאני יודע היום, שאחרי חצי שנה בתוך הכפר, כזה אני כבר יודע שזה המקום שלי. ובאמת הגעתי לפה לארבע ימי גיבוש שעשו אז, ארבע ימים כזה של לבוא, להתנסות וכזה. וזה היה בעצם הכי הרבה ימים שלי מחוץ לבית. וגם שם נוצר לי הקשר הראשון עם המדריך הראשון שלי, עם איתי, שעד היום אני בקשר איתו, בין אם זה יותר, בין אם זה פחות, אבל אני זוכר את הבן אדם ואני אוהב אותו, מיש יקר מאוד. ובעצם מהרבה ימי גיבוש האלה התחיל איזשהו, בעצם אמונה חדשה, אמונה ש... אפשר אחרת, וזהו, והתחלתי פה ב-2016, סיימתי פה ב-2019.
כמו שהיית מכיתה ת' כאילו.
התחלתי פה בתחילת י'.
בתחילת י'.
כן.
אוקיי. והיה המנהל אז, מנהל פנימיה.
נכון, מנהל פנימיה אז דורון זגורי, ששוני החליף אותו.
אוקיי.
ומנהל הכפר, אני לא זוכר מי היה ב-2016, אבל אני זוכר שעמי החליף אותו.
כן.
כן, החליפו פה כמה, היה פה החלפת סגל וכזה, אבל לא הרגשתי שזה היה, זאת אומרת להפך, זה היה משהו שאיתי עזב, זה היה קשה. זאת אומרת שאיתי אמר לי שהוא עוזב אחרי השנה ביוד, זה היה משבר. כי נורא אהבתי אותו.
ואז מי החליף אותו?
אופרי.
אופרי. את אופרי זכיתי לפגוש.
כן, איש יקר גם.
כן. אוקיי, אז בעצם התחלת פה בתיוד, מה כזה, איך היו השנים פה כזה, איך הסתדרת עם החניכים האחרים, הרגשת שזה כזה נותן לך תמיכה?
אז אני יכול להגיד באמת בחודשים הראשונים שלי, זה היה חודשים של הסתגלות. לא ידעתי כל כך לאיפה אני נכנס, וכזה הייתי... זאת אומרת, לא ידעתי באמת מה אני ומי אני, וזאת אומרת, איך אני מביא את זה פה חברתית, את עצמי. זה היה אתגר. ועדיין המשכתי את ההרגלים שלי, זאת אומרת, הייתי מעשן סיגריות, ו... זאת אומרת, ההרגלים שלי בחודשים האחרונים פה היו אותו דבר, אבל היה, היה בי ניצוץ שאומר, אני רוצה לחזור לכושר, לספורט, ורוני, השינשינית שלי אז בכיתה י', בן אדם גם יקר מאוד, אני זוכר שפשוט דיברנו איזה יום אחד ככה, אחר הצהריים בספסל ליד הקבוצה, ואמרתי לה, תשמעי רוני, אני רוצה לחזור לרוץ, אני רוצה לרוץ, אני רוצה להתכונן לצבא. אז היא אמרה לי, פשוט קח נעליים וצא לרוץ. ואני זוכר ספציפית את הרגע הזה, כי שם היה התפנית שלי בין באמת לקחת את עצמך בידיים ולממש פה את כל הכלים שהכפר נותן לך, לבין להיות פשוט בפנימיה ולשרוד את זה. אז אני חושב שבאמת השנה הראשונה זה היה שנת הסתגלות, זה היה שנת המפנה, השנה שבה הכפר מראה לי שאפשר אחרת.
כן.
שלא משנה כמה תתעצבן או כמה פעמים תיפול, זה בסדר. זאת אומרת, יותר מפחיד את המדריכים מאשר שתפחד ולא תקפוץ על ההזדמנות, מאשר שתחיה בפנימיה בתור פנימיסט, רגיל.
כן, זה ממש גם כאילו מזכיר לי קצת את השיחה שלנו מקודם, עשינו שיחה לפני שעלינו פה לשידור, ודיברנו באמת על ההזדמנויות שהכפר נותן לך, ושלפעמים יהיה את המדריך שיגיד לך, כדאי לך לעשות את זה, זה ממש טוב, זה ממש יכול לעשות לך טוב. מתוך היכרות איתך, ובאמת גם, כאילו, ברוב הפעמים הם גם צודקים. אבל אני חושבת שברוב הפעמים, אם החניך עצמו לא רוצה לעשות את התפנית הזאת, אז לא משנה כמה אנשים יגידו לו שכדאי לו והוא צריך, זה לא יעבוד, זה צריך לבוא מאיזשהו משהו פנימי כזה.
נכון.
וזה, ובעיניי, כשאני רואה... וכל יום אני רואה כמה הכפר פה יכול לתת, ואיזה תוכניות יש פה, וכמה הזדמנויות, ואני בעצמי כאילו אחראית על שתי תוכניות כאלה פה בכפר, יש את החניכים שלוקחים, ויש את החניכים שלא, וזה בסדר, כאילו זה גם בסדר, להיות במקום שאתה כרגע לא רוצה. אבל... כאילו אולי אפשר רגע כאילו לשאול אותך בתור מישהו עם ניסיון כזה, מה אתה חושב שיכול, כאילו אולי מה היה אצלך איזושהי נקודת מפנה באיך שהתייחסת להזדמנויות האלה שנותנים לך פה?
אני חושב שזמינות הנפש ובכללי הזמינות בראש, דיברנו על גמישות מחשבתית. גמישות מחשבתית קורית ברגע שאתה אומר, אני רוצה שינוי. אתה עדיין לא יודע לקרוא לזה מה זה. בין אם זה לרוץ 10 קילומטר, או בין אם זה פשוט להיות בן אדם טיפה יותר טוב ולהיות מודע לעצמך טיפה יותר. ואני חושב שבגיל 16 זה בדיוק קורה. זאת אומרת, מי שמגיע לכפר נוער ושואל את עצמו את השאלות האלה, אז אני חושב שהוא יהיה, ככל שאתה יותר בסקרנות לגבי עצמך ואתה שואל את עצמך סימני שאלה, זאת אומרת, למה הגעתי לכפר? מה... זה שאלות גדולות, אבל אני חושב שכן נוער שואל את עצמו של למה אני פה ולמה ולמה ולמה. והלמה זה משהו טוב. למה בשילוב עם סקרנות וניצול הזדמנויות, זה... זה אני יכול להגיד לך על עצמי, אני הסתקרנתי מכל מה שבא לפה, פתאום נהיה לי שקט, פתאום נהיה לי חברים, פתאום נהיה לי מדריכים טובים, ואמרתי, בונה, כל הטוב הזה, מה יכול לצאת מזה? ואני חושב שיש ילדים, שיש נוער, שזה בסדר גמור, ואני רוצה שתדעו שזה בסדר גמור, שאתם עכשיו בכיתה י' י' א' י' ב', ו... אולי י' י' א', י' ב' זה כבר צעד לפני גיוס, אבל בעיקר בי' ת', מ-ת' עד י' א', זה בסדר לא לממש את כל הכלים בכפר, זה בסדר להיות שנייה בשקט שלך, בזון שלך, לפתח את עצמך, אבל העיקר, וזה חשוב, להקשיב לאנשים שאיתך. להקשיב למעטפת, כי המעטפת יודעת, היא יודעת הרבה פעמים מה יעשה טוב. אני יכול להגיד שלולא המדריכים שלי, ואנשים שהנה אופרי, נגיד, בכיתה י' א', היה לי קשה פיצוצים עם הבן אדם. זאת אומרת, היה לי, כאילו, אני זוכר את עצמי, הנה, עכשיו אני אקח את עצמי לכיתה י' א', אמרתי על עצמי, בונה, איך אני עובר עם הבן אדם הזה שנתיים, אחרי איתי, כאילו, את יודעת שאיתי היה בשבילי אלוהים, ונורא התחברתי לבן אדם, פתאום הביאו לי בן אדם שהוא אחר. זאת אומרת, אופרי היה בן אדם אחר בכל הפרספקטיבה של החינוך, בכל הפרספקטיבה של עונשים, או כל הדבר הזה. הייתי נורא בראש קרבי כזה, את יודעת, של איתי היה, אתה עושה משהו לא טוב, אתה חוטף, כי אתה צריך ללמוד את זה. וכמובן שאיתי ידע לא לתת רק בראש, זה היפה שבו, שהוא באמת היה מחנך מהלב. ואופרי גם היה מחנך מהלב, אבל אופרי האמין שצריך לתת לבן אדם להגיע לצמתים בעצמו. זה מדהים, כי היום אני אוהב את אופרי, היום אופרי הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, זאת אומרת, יוצא לי לדבר איתו גם, לא לשמור על קשר כל כך, אבל כן להתקין אותו בדברים חשובים בחיים שלי, או כל מיני אירועים, ואני אומר לעצמי, איזה כיף שנתתי לעצמי את הסיבה כן לפתוח באופרי. זאת אומרת, גם שכעסתי עליו, אני זוכר שגם שכעסתי עליו בכיתה י"א, אמרתי לעצמי, אבל יש לו מה לתת לך. אז אני חושב ש... תקשיבו למדריכים.
אמרת כאן גם סקרנות, שזה לי אישית אחד הדברים שהכי כאילו נוגעים לי, כאילו היכולת להישאר סקרן בתוך מה שקורה לי, ולא לשפוט את עצמי. כאילו אמרת לשאול למה, אבל עם סקרנות. לא למה בהלקאה עצמית ובשיפוטיות, אלא למה שבא מתוך סקרנות. ואמרת גם את הגמישות המחשבתית, שבאמת זה אחד המנבאים הכי גבוהים לחוסן וליכולת התמודדות עם שינויים בחיים, שלהזכירכם, המציאות שלנו פה בארץ ישראל היא רוויה בשינויים ובתהפוכות ובחוסר ודאות. אז הגמישות הזאת היא מה שעוזר להתמודד עם כל הדברים האלה, ואני חושבת שזה משהו שעזר לך גם כשפגשת את אופרי, כאילו היית גמיש, היית פתוח, באת בראש פתוח, למרות הקושי.
זה הקטע, שאופרי נתן לי את הגמישות המחשבתית הזאת. אופרי נתן לי את הכלי, כי כל כך לא התחברתי לבן אדם. תחשבי מה זה, מגיע אליי איזה מישהו, אני ילד בן 17, 18, שעזב מדריך עכשיו, כאילו, שאת יודעת, זה...
כן, הערצה, כאילו.
הערצה, וזה מדריך ששאפתי להיות איתו את כל השלוש שנים, ופתאום מגיע לי מישהו אחר לגמרי, פרספקטיבה אחרת לגמרי, עכשיו לך תאכל אותו. וזה היופי באופרי, שאופרי, הסבלנות שלו, זה הגיים צ'נג'ר שהיה איתו, שפשוט הוא אמר לי, כל טוב, אני יודע שזה יגיע מתישהו.
מהמם, הוא כאילו ריקח אותך.
ממש.
וזה רק מראה לנו שזה גם, הגמישות הזאת זה נרכש.
נכון.
ומה, תן לי דוגמה אולי לאיזה, אמרת שאופרי בצמתים, הוא נתן לך לבחור את הדרך שלך. יש לך דוגמה למין צומת כזאת?
כן, אני בכיתה י"ב, היה לי נורא קשה בלימודים, כי היה לי קשה להתרכז בכללי. דברים שלא הייתי אוהב, לא הייתי מסוגל פשוט לשבת וללמוד. אז בכיתה י"ב החלטתי בעצם לעזוב את הכפר, כאילו לעזוב את הלימודים בשביל, לא לעזוב את הכפר, סליחה, להישאר בכפר, לעזוב את הלימודים בשביל להיות בכלבייה, ובעצם להיות רק בכלבייה, זה היה הדבר שאני הכי אהבתי. ואני זוכר שאופרי אמר לי ש... אני זוכר יותר את התחושה, אני פחות זוכר את המילים, אני זוכר את התחושת גיבוי שהוא נתן לי. שהוא אמר לי, אם זה מה שאתה חושב שאתה הולך להיות, ואתה אוהב כלבים ואתה רוצה לעסוק בכלבנות, whatever, משהו שקשור לזה אחר כך, אז עוף על זה.
אפס שיפוטיות.
אפס שיפוטיות. תחשבי איזה מדהים זה, מדריך בכיתה י"ב, אומר לך, יאללה, כאילו, תעזוב את הלימודים, תעבוד על זה הכי חזק, תתכונן לצבא, תעשה מה שאתה רוצה, כאילו, תעשה מה שאתה אוהב. זה הדבר האמיתי, זאת אומרת, זה פתאום להגיד, וואו, סומכים עליי. סומכים עליי, נותנים לי פה את המקום של אני יכול להיות מי שאני רוצה, וזה עדיין בסדר. אוקיי, לא לסיים עם תעודת בגרות, אבל באמת הייתי מקרה קיצון. כי אמנם הייתי ילד טוב כזה, אבל באמת לא ידעתי להסתדר בלימודים. וכנראה שהבינו את זה. הבינו שאבי חי, טוב לו יותר בכלבים, והוא רואה את עצמו שם. וזה בא עם נורא אחריות, כן? שלא תבינו, כאילו, מי שמאזין, זה לא אתה מבקש עכשיו לרדת מהכפר וזהו, אתה פנימיסט על תקן אורח. יש פה אחריות, בניתי לוז תוכנית של 24/7, מה אני עושה כל השבוע, הצגתי את זה גם למנהל הבית ספר, הצגתי את זה למנהל הכפר ולמנהל הפנימיה.
וואו.
כן, זאת אומרת, עמדו פה אנשים שהאמינו בי, שאמרו לי, לך על זה, ואני חושב שאני חייב להם זכות ענקית, כי זה גם חלק מהגמישות המחשבתית של של אוקיי, אנחנו סומכים עליך ובוא נראה מה יהיה.
גם, ואני גם חושבת שיש בזה, גם דיברנו על המשפחתיות שיש בכפר ועל מה שהכפר נותן כאיזשהו חוויה מתקנת של משפחה מטיבה, וזה באמת איזושהי דוגמה כזאת של אתה יכול לנשור מהלימודים, שזה כאילו באמת אחד הדברים הכי, כי אני חושבת, בין הקיצוניים שיכולים לקרות לחניך כאילו בכפר, שהוא ינשור מהלימודים, אבל אתה עדיין איתנו, כאילו אנחנו עדיין רוצים אותך פה, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים לדאוג לך, אנחנו רוצים שכאילו תישאר פה ותטפח את עצמך ואת האהבה שלך, ואנחנו פה בשבילך לעשות את זה ביחד איתך, וזה כזה מראה לך ש no matter what, הכפר יישאר פה כאילו איתך.
נכון.
ואין דבר שאתה יכול לעשות שיגרום לכפר כאילו לנטוש אותך או כאילו להפנות לך עורף.
לגמרי.
אוקיי, אנחנו נעבור לשיר הראשון.
יאללה.
שאתה בחרת. רוצה להציג לנו אותו או להגיד למה בחרת אותו?
כן, השיר הראשון בחרתי כשאין מה להגיד. זה שיר שפשוט שמעתי אותו, נחשפתי, הספוטיפיי הקפיץ לי אותו ונורא אהבתי, אז שמתי לו לייק והתחלתי לשמוע אותו ברציפות, ואני אשמח שכולם יאזינו לו, נאזין לו ביחד. שיר מדהים ותודה רבה.
בקושי עובר פה הזמן, דיולה
על השיר הזה, אביחי. אני ממש אהבתי, הוספתי לפלייליסט. אז דיברנו קצת באמת על על השנים שלך בכפר. גם שכחנו לציין שאתה היית בתוכנית מנטורים. אתה כאילו, כן, בעצם השנה הסתיימה רשמית, פורמלית, התוכנית מבחינתך, כי עברו שש שנים מאז כיתה י"ב, אבל בעצם כאילו קיבלת מנטור כשהיית כאן בכפר.
נכון, קיבלתי מנטור, איש מדהים, אני בקשר איתו כבר שש שנים, זה מדהים שהזמן עובר מהר. מה בא לך לדעת?
איך זה היה בהתחלה הקשר שלכם?
וואו, האמת שבהתחלה לא ידעתי איך לאכול את האיש, כי גם הייתי כאילו... האמת שפחדתי לקבל מנטור, נורא רציתי, אבל פחדתי, ושקיבלתי אותו, בהתחלה לא התקבלתי גם לתוכנית, זה יש לציין, כי לא היה קצה בשבילי, אבל אז פתאום עמית נכנס, עמית זה המנטור, הוא נכנס וקיבלתי אותו. אני יכול להגיד שבהתחלה היה לי מאוד משונה כזה לפגוש אותו, אבל אני ידעתי איזה כלי אני מקבל, זאת אומרת, כן, הבנתי מי זה עמית, זאת אומרת, שהוא בן אדם שהייתי בצמתים של החיים שלי, וידע להכווין אותי וידע לייעץ לי. באמת, בהחלטה הזאת של לנשור מהלימודים, עמית היה פחות, מה שנקרא...
פחות תמך.
פחות תמך.
תמך בקטע של כאילו הוא לא עודד אותך לנשור, אבל כן תמך, נכון. בהמשיך להיות שם. כן, זאת אומרת, הוא לא אמר כזה, אוקיי, נשרת מהלימודים, אז אני מפסיק להיות המנטור שלך. כן. זה לא היה
תפתח
כזה.
תפתח עגלת קפה במקום. לא, לגמרי הוא ניסה להשאיר אותי, אבל זה מה שיפה, שמנטור בא לייעץ ובא להכווין ובא לתת לך את התמונה הגדולה, ואתה תחליט מה אתה עושה עם זה. ואני באמת, אני אוהב את עמית כי הוא גם לימד אותי על המוח ועל מה זה להיות גמיש מחשבתית. אני כאילו מדבר על זה המון כי זה באמת משהו שאני בעצמי הייתי רוצה להשתפר רק בזה הרבה הרבה יותר, ובאמת להיות ראש פתוח ושהתודעה שלי תיפתח כמה שיותר. ואני יכול להגיד שבזכות אנשים כאלה, עמית והמדריכים שהיו לי, זה גורם לי להיות איש היום הרבה יותר פתוח. זאת אומרת, ברור שיש לאן להתקדם, וזה אתם חייבים להבין. יש לאן להתקדם תמיד. זאת אומרת, החיים, אנחנו פה שמעתי פודקאסט מעניין של דניאל דושי, שיש שם דוקטור שבא להתארח, נדר בוטו, והוא בא והוא אומר, החיים הם השתלמות. זאת אומרת, באת לפה בהשתלמות. אתה כמו שבאת, ככה אתה הולך. אז... המנטור הזה, עמית, הוא איש מדהים, ואני מוקיר תודה על הזמן שלי איתו ועל ההיכרות שלי.
מה היית, נגיד, ממליץ לחניכים שיש להם מנטורים כזה? מה אולי למדת מהקשר איתו, משהו שהיית רוצה לתת?
בטח. א' כל, זה משהו שכבר דיברנו על זה, ואני אגיד את זה שוב, וזה משהו שאני נורא מאמין בו, להיות אותנטי עם המנטור שלך, כי המנטור שלך צריך לראות אותך בכל המצבים שלך. ברגע שהמנטור שלך יראה אותך גם בקושי וגם בהצלחה, הוא ידע לזהות מי אתה, זאת אומרת, איזה אופי יש לך, איזה התנהגות, במה אתה טוב, במה אתה פחות טוב, במה אתה צריך להשתפר. והמלצתי לכל הבוגרים שיש להם מנטורים, זה בסדר לא לדבר עם המנטור חודש, אוקיי? או זה בסדר לא לדבר איתו שבוע, שבועיים. אל תרגישו רע עם עצמכם, זאת אומרת, הקשר צריך לבוא מתוך מקום של אני רוצה את הקשר הזה, ואם כרגע הקפסיטי שלי, האנרגיה שלי, זה להיות פעמיים בחודש עם המנטור שלי, אז אני אגיד את זה למנטור, כי שקיפות וכנות זה הדבר הכי יפה שיש, כי ככה המנטור מכיר אותך הכי טוב. אם אתם פתאום מתחילים עבודה שאתם חושבים שהמנטור פחות יואב או שזה פחות נוצץ, בואו אני אגיד לכם משהו, זה לא נכון, זה לא נכון, כי המנטור, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא בא להכווין, והוא בא לתת את הדעה שלו בלבד. הוא בן אדם בדיוק כמוכם, פשוט עם קצת יותר ניסיון, ועם קצת יותר קילומטראז' בחיים, ואיזה כיף זה לקבל בן אדם כזה, תחשבו על זה רגע. איזה כיף זה לקבל בן אדם שכבר השיג את מה שאתם הייתם כביכול רוצים להשיג, ולשאוף ממנו וללמוד ממנו. בגלל זה תבואו הכי אותנטיים, תבואו בצורה שקופה, בצורה כנה.
לגמרי, אני אגיד איך אני רואה את האותנטיות גם, כאילו אני רואה את זה בהרבה מאוד חניכים, ובעיקר בבוגרים שהם נגיד מקבלים איזושהי החלטה, כמו שנגיד סיפרת על הצומת דרכים שעברת עם הנשירה מהלימודים, הם עוברים איזושהי צומת שהם מקבלים בהחלטה שהם חושבים שהמנטור לא יהיה בעדה. הם חושבים שהמנטור יתאכזב מהם, או משפוט אותם על זה. ואז אוטומטית הם נמנעים מלשתף אותו ומלספר לו את הדבר הזה, וככה הם מתרחקים, למרות שהם כן מעוניינים בקרבה. אבל מתוך החוסר רצון הזה להראות את הפרצוף האמיתי שלי, את האני האמיתי שלי, ולשמור על הפרסונה המושלמת הזאת שהמנטור חושב שאני, אז נמנעים, ואז בעצם יש את החוסר אותנטיות הזאת, ואני ממש אהבתי שאמרת את זה, שהאותנטיות מאפשרת לאנשים שסביבנו להכיר אותנו, כי אנחנו מתגלים גם ברגעים הקשים שלנו, וכשמכירים אותנו ברגעים הקשים שלנו, אפשר לעזור לנו. אם לא מכירים אותנו, אם מכירים אותנו רק כשאני מגיעה עם התעודות וההצלחות, אז כאילו יש חלק שלם ממני שאנשים לא רואים, וזה לא רק כלפי המנטורים, זה בכללי בחיים. נכון לכל מערכת יחסים שתהיה, כאילו בין אם זה עם המדריכים, או בין אם זה עם בת או בן זוג, או בין אם זה עם המשפחה, או עם חברים, אם אני אסתיר חלקים מעצמי, אז בעצם אני יוצרת איזושהי דמות, דמות שהיא לא אני, שאותה אוהבים ואותה מעריכים, אבל את מי שאני באמת, אני מסתירה מהעולם ולא מאפשרת לאנשים לאהוב אותי באמת כמו שאני, או לעזור לי באמת כמו שאני צריכה. אז האותנטיות הזאת, אני חושבת שזה משהו שבאמת כל אחד יכול לקחת לעצמו ולהשתמש בה, בקשרים המשמעותיים שיש לו בחיים. אז דיברנו על המנטור, ובאמת זה היה בכיתה י"ב, ואז במהלך שנת י"ב, עשית מיונים למכינות, נכון?
נכון.
ומה בסוף היה?
אז מהדסה נעורים, כמובן כי זה כפר נוער קטלני ביותר, יוצאים מפה הרבה, בתקופה שלי לפחות, יצאו מפה הרבה אנשים לשנת שירות ומכינות, ואני תמיד... הקצץ לי ללכת למכינה, לא רציתי שנת שירות, כי לא כי חשבתי שזה פחות טוב, פשוט חשבתי שלי זה יהיה פחות מתאים. אז התמנתי למכינת מלח הארץ, זה מכינה ששוכנת במצפה שלם, עד מחזור י' זה היה בעין גדי, אחרי זה העבירו את זה ממחזור שלי י' א' למצפה שלם. ואני יכול להגיד ש המכינה, קודם כל, זה כלי מדהים. זאת אומרת, מי שעבר פנימיה ורוצה לתת לעצמו עוד את השנה ההכנה הזאת, באמת כדי לבוא לצבא קצת יותר מוכן, או ללמוד עוד טיפה כישורים חברתיים, אני יכול להגיד לך שאני הבנתי, אוקיי, גילוי נאות, שישבתי עם חבר מאוד מאוד טוב שלי מהמכינה, עם אורצ'ו, אור, ודיברנו על המכינה. ופתאום הבנתי כמה לא הייתי נוכח במכינה. זאת אומרת, הייתי במכינה, השתתפתי והכל, אבל לא באמת הייתי נוכח. זאת אומרת, פתאום באתי לה ואמרתי לו, אור, כאילו, איך פתאום אני מבין היום דברים, אוקיי? היום, בגיל 24, 25. וזה דברים כביכול שלמדנו במכינה, זאת אומרת, נחשפנו אליהם, אבל רק היום אני פתאום זה מושרש אצלי.
איך אתה מסביר את זה?
יפה, אז זה עניין הנוכחות. שגם זה מתקשר למנטור, שאני רק אגיד במשפט, עדיף נוכחות שהיא כואבת, זאת אומרת, לבוא, לשפוך את הלב על השולחן ולהגיד, אני פגוע, כואב לי, רע לי, מול המנטור, מאשר לבוא ולהגיד לו שהכל לוי דווי והכל סבבה. כי אנשים לא מתפתחים מלוי דווי. שפתאום הבנתי ודיברתי עם אור שלא הייתי נוכח מספיק במכינה, פתאום הבנתי כמה נוכחות זה שיעור שאני רוצה להנחיח בחיים שלי, כמה אני רוצה להיות נוכח ב... עכשיו אנחנו מדברים בפודקאסט, כמה אני באמת רוצה להיות נוכח בדבר הזה, כמה באמת אני מביא את אביחי לשיחה הזאת. ואני יכול להגיד שזה בסדר, אני לא מלכה את עצמי על זה שלא הייתי נוכח במכינה, אני פשוט אומר, תסתכלו איזה זכות, שגם אחרי שנתיים, שלוש, ארבע שנים אחרי המכינה, היום אני מבין שלא הייתי מספיק נוכח במכינה, וזה בסדר. ולא קרה שום דבר, קיבלתי את הכלים האלה, זה נכנס לי לתת מודע, עברתי את התהליך המדהים הזה, מה שעשיתי, עשיתי הכי טוב, וזה מה שאני רוצה להגיד לכם, גם שאתם ממליץ מאוד ללכת לשנת שירות או מכינה, אבל בלי קשר, אל תשפטו את עצמכם. זה קל להגיד, קשה ליישם, אבל באמת באמת אל תשפטו את עצמכם. כי אתם מכירים את עצמכם הכי טוב, ו... ובהקשר של מכינות, אני באמת יכול להגיד שזה, הנה, זה לפעמים פותר, לא פותר, אבל זה כן לפעמים מעלה את הרגשות שלך שנים אחרי, זאת אומרת, שנים אחרי אתה פתאום מבין מה עברת במכינה, או שלא, או שאם עשית מספיק, לא עשית מספיק, זה לא משנה, העיקר שתהיה שלם עם עצמך.
כן, אני חושבת שזה השנה הזאת, אני גם עשיתי שנת שירות, אני חושבת שזאת סוג של מתנה שלא מפסיקה לתת, כי אתה, כאילו זה שנה, אתה אומר, זה בסך הכל שנה, שנה אחת מכל החיים שלי, אבל אתה עובר בה כל כך הרבה, לפעמים דברים שהם כאילו עוברים עליך, אתה חווה אותם, והם נשארים, כאילו הם נכנסים לאיזושהי קופסה קטנה, ובתת מודע או עמוק עמוק בנפש, נשמרים שם. ואז, כמו כל דבר שאנחנו עוברים בחיים, אבל יש איזה רגעים במהלך החיים שפתאום זה עולה למעלה, ואתה פתאום רואה את זה שוב, אתה מגלה עוד דברים על עצמך, דרך משהו שחווית לפני 5 שנים, כאילו שזה מדהים, והקטע הזה עם הנוכחות, אני סופר מתחברת לזה, אני חושבת שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו, גם כשאנחנו כבר במודעות, לנוכחות שלנו, אנחנו עדיין נעשה בחוסר נוכחות, וזה מעניין לראות מה אנחנו עושים עם נוכחות, ומה אנחנו, איפה אנחנו משאירים את הנוכחות שלנו בצד, כאילו יש אולי רגעים שאנחנו לא, הנפש לא מסוגלת להיות נוכחת באותה סיטואציה, אבל אני חושבת שעצם העובדה ששמת לב לזה, וכמו שאתה אומר, לא הלקטתי את עצמי על זה, אלא הסתכלתי בסקרנות, וואלה, כאילו לא הייתי בנוכחות שם, איך אני יכול להיות בנוכחות היום? אז מה היית נגיד ממליץ כאילו איך אפשר להיות בנוכחות? יש לך איזה כמה...
וואו, האמת שזה מדהים, שמי, זה מדהים, כי באמת דיברתי על זה עם המנטור לא עמית, יש לי עוד מנטור מתוכנית שאני נמצא בה עכשיו של לוחמים משוחררים.
תכף נדבר עליה.
כן, נכון, צודקת. אז בכל מקרה, דיברתי על זה עם המנטור שלי, והמנטור השני שלי, והוא אמר לי, עצם זה שעכשיו אתה מבין שאתה בחוסר נוכחות, ואתה מביא לעצמך את ההרגשה הזאת, הגעת לנוכחות. זה ברור מאליו שאתה לא... 24/7, אתה תהיה בנוכחות. אנחנו לא בודה, אוקיי? אנחנו ישראלים, עם כל הכבוד, עם טמפרמנט ישראלי. וזה בסדר לא להיות עם נוכחות, ולאבד את זה. מה הקאץ'? פשוט לדעת. כל פעם שאתה מאבד את זה, להגיד, אני עכשיו נמצא בחוסר נוכחות, ואני רוצה לחזור לזה, ואני רוצה להתמיד בזה. ועצם זה שאתה שם את זה על השולחן, ואתה שם את זה כמראה מולך, זה כבר, אתה כבר בהתקדמות. אנשים לא מבינים, נגיד, אני יכול להגיד לך היום שאני רוצה להיכנס יותר כושר כמו שהייתי פעם. ברור לי שאם אני יגיע מ-0 ל-100, אז הנפילה שלי והדכדוך יהיה הרבה יותר מהר מאשר העלייה. אוקיי? אם אתה רוצה להיות בנוכחות תמידית, עוד פעם, אני לא גורו, אני איש פשוט לגמרי. אבל זה עובד אצלי שאני, כל פעם שאני בורח למחשבות, כי אני בן אדם שחושב המון, וזה פשוט מדהים, כי עצם זה שאתה אומר, אוקיי, הנה אני במחשבות, רגע, אני רוצה נוכחות, דקה, יש אנשים שעובד להם נשימות, יש אנשים שעובד להם הליכה, יש אנשים שעובד להם ריצה. נוכחות באה לידי מה שאתה אוהב לעשות, תעשה מה שאתה אוהב, תהיה נוכח לגבי הדבר הזה, הנה אתה בנוכחות, וזה תהליך, זה
כן.
תהליך.
אני יכולה להגיד לך שאני מתרגלת מיינדפולנס כבר 3 שנים, כאילו עושה מדיטציות וכזה, אז בשבילי נוכחות זה, אני חושבת שזה באמת בעבודת חיינו כזה, ואני אולי אגדיר נוכחות, כי זה גם משהו שהוא לא, אולי כזה יש כל אחד שחושב על זה בצורה אחרת, אבל אני חושבת שנוכחות זה היכולת להיות ברגע, ולחוות אותו בלי כל מיני פרשנויות, או להיכנס באמת, כמו שאמרת, למחשבות, ולחשוב, לא, אני עכשיו אדבר איתך, אבל בראש שלי אני אחשוב מה אני אוכל כשאני אגיע הביתה, אני אכין לעצמי ככה וככה, אני אוכל פיצה, כאילו, אני לא נוכחת, אני לא איתך באמת, באמת אם הראש שלי נמצא במקום אחר, ואני חושבת שדוגמאות מאוד טובות לנוכחות, הן באמת כשאנחנו עושים משהו שאנחנו אוהבים. יש אנשים שבשבילם זה לרוץ, יש אנשים שזה יוגה, יש אנשים שזה לנגן במשהו, יש אנשים שזה בגלישה, שהם מרגישים נוכחים. אז כל אחד יכול למצוא את האיכות הזאת של נוכחות במשהו אחר שהוא עושה בחיים, ולהביא אותה ליום יום. בשיחות בין אישיות, כשאני עובדת, כשאני לומדת, אז אני חושבת שהדרך הזאת של הנוכחות היא מאוד מאוד חשובה, כי החיים יכולים לעבור לידינו, כאילו, בלי לשים לב, וזה זה שהצלחת בשלב כזה להבין שאתה רוצה לעשות שינוי ב, כאילו, שאתה רוצה, זה שיעור בשבילך, שאתה רוצה כאילו לקחת אותו, זה מדהים, שפו. אז היה לך את המכינה, יש לך אולי, כי אני מנסה עכשיו איזשהו טיפ אחד שאפשר לתת לחניכים שעכשיו בכיתה י' ב' או אפילו י' א' שמתחילים להתעניין, איך הם, יש כל כך הרבה מכינות, איך אפשר לדעת איזה מכינה מתאימה לי?
אוקיי, שאלה טובה, זה שאלה שגם שאלו אותי למה דווקא הלכתי למלח הארץ. תשובה לא כל כך קצרה אבל די פשוטה. אני רציתי להגיע לשירות בצבא, אוקיי? רציתי לשרת שירות משמעותי, והבנתי עם עצמי שברגע שאני אלך למכינה מעורבת, מכינות, יש בדרך כלל את המכינות שהן מכינות בנים, ומכינות בנים בנות. אני ידעתי שכדי שאני אתמקד בתהליך, אוקיי? זה דווקא מצחיק, כי פה כן הייתי בנוכחות על איזה מכינה אני רוצה. שידעתי טוב מאוד עם עצמי שאם אני אלך למכינה מעורבת, אני לא ישקיע בעצמי עד הסוף. למה? כי זה בדיוק מה שדיברנו על אותנטיות, על מסכות. אין מה לעשות, שעומדת בחורה מולך בבוקר, אתה מרגיש צורך לסדר את השיער יותר אם היית מול חברת בנים.
עכשיו זה נשמע, אכפת לך מאיך שאתה נראה.
בדיוק, בדיוק. עכשיו זה נשמע שטחי, אבל אין מה לעשות, בגיל הזה זה זה. אוקיי? והבנתי על עצמי שאני צריך מכינה של בנים. אוקיי? אם אתם מרגישים שאתם יכולים להביא את עצמכם ולהיות במכינה מעורבת ועדיין להתפתח ולקבל את הכלים ובסוף לשרת בתפקיד טוב שאתם אוהבים ורוצים, תפדל. אני פשוט יודע שאין מה לעשות, זה לא בושה להגיד את זה, אבל שאתה מערב מגדר, זאת אומרת אתה מערב בנים בנות, צריך להיות בגרות נורא נורא גבוהה כדי שתעבור את התהליך ובאמת תתרכז בתהליך ולא ברעשי רקע. אני הרגשתי שלהיות במכינה מעורבת זה בשבילי רעשי רקע. זאת אומרת, אני אתרכז יותר אולי בבנות, יותר פחות בתהליך של באמת להיות מרוכז.
כן.
אז אני יכול להגיד ש זה באמת הדבר שגרם לי להבנה עם עצמי שלי, אביחי, טוב, מכינה לא מעורבת. אם אתם רואים שאתם פחות יהיו מוסכים דעת מול נשים ותוכלו להביא את עצמכם לידי ביטוי, מעולה.
זה כאילו, אני חושבת שזה, לפעמים זה פשוט נקודה בזמן, כמו שאתה אומר, באותו זמן ידעתי עם עצמי שיהיה לי קשה, ובחרתי כאילו להקל על עצמי במקום הזה, היום אתה במקום אחר, כי גם התוכנית הזאת שדיברנו עליה, חיילים משוחררים, היא גם היא מעורבת בנים בנות, ועדיין התהליך הזה קורה, התהליך שאתה עושה עם עצמך. אז אני חושבת, אם אני מנסה שנייה לתמצת ולתת איזושהי תשובה לחניכים שמתלבטים איך לבחור מכינה, זה קודם כל להבין מה התהליך שאני רוצה לעשות כשאני הולכת למכינה, למה בכלל אני רוצה ללכת למכינה, יכולות להיות לזה כל מיני תשובות.
נכון, להבין, זה לא אמרתי. למה? את הלמה, זה חשוב.
ואז להבין מה יתמוך בתהליך הזה. מה הסביבה שתתמוך בתהליך הזה? יכול להיות שהסביבה היא באמת מגדרית, יכול להיות שהסביבה היא מקום, יכול להיות שהסביבה היא סוג של אנשים, יש גם חילונים, כאילו יש מעורבות חילונים דתיים, יש מכינות שהן רק חילוניות, אז לחשוב כאילו מה יכול לתמוך בי כדי לקיים את התהליך הזה שאני שואפת לעשות. וזה אולי שתי נקודות שיכולות לעזור.
תמצאת יפה מאוד.
תודה רבה. ובעצם אחרי המכינה התגייסת לשירות צבאי, איפה שירתת?
שירדתי בהנדסה קרבית, הייתי בגדוד 601. שירות מאוד מעניין, מאתגר. ופינקו אותנו במלחמה בסוף השירות.
כן.
אני לא אומר את זה בציניות, אני חושב ש... עוד פעם, אני מאוד מאוד נזר בלהיכנס לפוליטיקה, אבל אני חושב שזה מלחמה צודקת, עם כל הכאב, וכולנו איבדנו המון המון אנשים שיקרים לנו. אני מקווה שהמלחמה הזאת תסתיים בקרוב, שהחטופים שלנו יחזרו. אבל כמו שאמרתי, כל דבר בחיים זה שיעור. ויכול להיות שהמדינה שלנו עוברת עכשיו שיעור במקרו, בסדר גודל המדיני שלה, ולא בסדר גודל המיקרו שזה בתוך המדינה. ואני אופטימי. אופטימיות זה שם המשחק.
כן. חושבת שזה מאוד מרשים שבחרת ללכת לשירות קרבי. ותכף נשמע גם על מה עשית אחרי השירות הקרבי, אבל קודם נשמע שיר, אז בחרת
שיר השני שלנו.
שיר השני שלנו היום. רוצה להציג אותו?
כן. אני לא זוכר, רגע. זה של טונה.
טונה.
נשאר בחיים. שיר מדהים. שיר שחבר שלי הכיר לי. ותאזינו בכיף, באהבה.
נשאר בחיים.
נשאר בחיים.
רלוונטי.
זה פתאום זה תופס משמעות.
כן. כן. אני לא חושבת שאני מכירה אותו, אבל אני מצפה לשמוע.
אני אמרתי לעצמי שאני מכיר את טונה ולא הכרתי. אז אני לא נעימה.
לא להיט מועדונים, זה סיפור חיים שמגובה ברוק אצטדיונים. זה שיר מסע עם way too much סיבובי פרסה. או בקיצור זו שגרתם של אמנים. הייתי כאן כשזה התחיל, כאן כשזה נגמר. מיסטר טין, מיסטר ז'אן קלוד, נווה מדבר. מצחיק לראות שהם זוכרים אותי מעצבן כשלא, ולחצים עוד מתיישבים עליי כמו אין להם סלון. הם לא יודעים כמה עבר זה. איחרתי את המסיבה, איחרתי גם את האפטר פארטי. ילדים חלום, עבד קשה על האלבום. קיבל את הפרש, פתאום מבין שהוא לא רלוונטי. תחזור שתתפרסם, אמורי. וואלה, זה חדש, מצד אחד זה לא מצחיק, מצד שני זה ממש לא מצחיק. עוד הבטחה שלא מומשה, והחלום שלי מתפורר על החולצה החדשה. אני לא בורח גם אם בכל מייל שאני פותח מסתתרות חדשות רעות. לכל מי שראה אותי צונח ונתן מבט שמח, מצטער, חדשות רעות, אני נשאר בחיים, יאו. עוגן מנצח, שמעת הלב שלי צורח, אני נשאר בחיים, הולך ומשתפח, שים לי איזה ביט, עוד מלא תביא, אורות מאבבים הם שחררו עליי כלבי, החיים כיוונו רובי, כשאני מכוון גיטרה, חייל במלחמה ואל תבגי עליי, הם הקימו משפחות, אני חולם חלום ילדות, גיא זו ארץ של הרב, תמיד עסוק ביסודות, בלזכור פערים, למצוא מגורים, תמיד לחפש עבודה, לומר תודה להורים, תראות נאורים, שלום התקפי חרדה, אל תאמינו לקופסה, שם כל אחד גיבור, העולם שייך לכל מי שנשאר פה מאחור, כי או שיש לך לאי, או שיש עליך חרם, גם ככה אף פעם לא הרגשתי חלק מהפוקים זרם, עוד לא ויתרתי טרם, מגן על החלום, אני נכנס תוקף יוצא שבת שלום, נכון אני צחון אולי רחוק אולי ומחג סיגריה ומה?
שיר חזק מאוד, אני אהבתי.
תודה רבה, תודות לחבר שלי.
אוקיי, אז אנחנו ככה ממש בדקות האחרונות
בגרנד פינאלי.
ממש. ואני רוצה שתספר קצת על על מה שעשית אחרי צבא, בהתמקדות על התוכנית שאתה נמצא בה על החיילים משוחררים. תספר לנו, למה בחרת לעשות את המסלול הזה דווקא?
אוקיי, אז אחרי בעצם מה שבמחזור שלי, אנחנו היינו אמורים להתחפשש בשמיני באוקטובר, ובשביעי באוקטובר פרצה המלחמה. אני נשארתי חודש עד לינואר בעצם במילואים, ואחרי זה יצאתי, הדרכתי בכיסופים במלון נוגה, במלון שהם פונו בעצם, והייתי מדריך א' עד ג'
של ילדים מפונים,
של ילדים, כן, של קיבוץ כיסופים. זה היה רגע מטורף בשבילי, זאת אומרת לראות אנשים שגרים במלון ו מנסים ליצור חיים. בשבועיים הראשונים שלי נורא התלהבתי, ואחרי זה הבנתי שזה פשוט כלוב זהב, כי כביכול אתה חי במלון, אבל אתה בין ארבע קירות נורא גדולים פשוט.
כן, זה לא בית. כן? וזה לא הבית שלך
לגמרי. זה, הילדים שם היה להם מאוד מאוד קשה, ויש פסיליטיז, זאת אומרת יש בריכה ויש כזה, אבל אין מה לעשות, זה לא מחליף את הקיבוץ.
כן.
הייתי שם כמה חודשים, ארבעה חודשים, ואחרי זה עשיתי עוד קצת מילואים. ואז הייתי בסיפוח במילואים בגרעין בנירם. הייתי שם חמישה חודשים. גם זה חלק משיקום העוטף. הוקם פרויקט שנקרא כוח אבשלום. מי שרוצה לקחת חלק, רוצה, מוזמנים לדבר איתי, אני אכווין אתכם. זה פרויקט שנקרא משק נשק. וזה בעצם נועד גם לשמור, להיות אמון על שמירת הקיבוצים בעוטף, וגם על שיקום העוטף. בין אם זה פינויים של בתים, בין אם זה כל דבר בעצם שהקיבוץ ספציפית שאתה נמצא בו צריך, אתה למענו, וזה היה מאוד
נשמע
כיף,
מדהים, נשמע חוויה, חוויה כן. כאילו לגמרי. ממש מלמדת ומאוד גם, כאילו, חושבת שזה מאוד קל להישאר בתוך הבועה שלך ובתוך האזור נוחות שלך, ובאמת כאילו יצאת, כאילו יצאת גם, קודם כל, אני חושבת שזה כנראה משהו שמאפיין אותך, כי גם לחיות בבית, כאילו עם המשפחה ולעבור לכפר נוער ואז ללכת למכינה ואז לשירות קרבי ואז פתאום לים המלח ומכינה גם לא ציינתי ואז נרעם, כאילו כל פעם אתה שם את עצמך במקומות שהם ממש מאתגרים, כאילו זה יפה.
אני יכול להגיד לך ש אם אמרנו אותנטיות, אני חושב שהייתי בגרעין גם כי זה סקרן אותי מה העוטף עבר, לא באמת חוויתי, לא הייתי שם באמת, אז נורא הסתקרנתי. ואני חושב שזה גם איזשהו פחד, פחד מלצאת לאזרחות. אבל לגמרי, זאת אומרת, בכל דבר שאתם חושבים שהוא רע, יש טוב, אוקיי? זה תאמינו תמיד.
ותספר לנו על התוכנית שאתה עושה היום.
אז התוכנית שאני עושה היום, ככה בקצרה, קוראים לתוכנית הזאת תוכנית אבני דרך, עמותת אבני דרך, זה עמותה שקולטת לוחמים משוחררים, ובעצם נותנת להם הכוונה, כלים, ידע, ארגז, כלים, אפשר להגיד, מטורף וחשיפה לכל המשק הישראלי, אפשר להגיד, בין אם זה גם משרד הביטחון, מי שמעוניין לעבוד אחרי זה במשרד הביטחון, או תפקידי ביטחון, וזה מעניין אותו, העמותה יודעת מה שנקרא לפתוח לך את הדלתות, וזה תוכנית מדהימה, שכיף לי לקחת חלק ממנה, כי זה כמו הפנימיה, ככה אני מרגיש, שזה תוכנית שקולטת אותך ורוצה אותך, וזה איתך for life, זאת אומרת, יש אחרי זה להיות בעמותה עצמה, כבוגר,
וגם שם אתה מקבל מנטור.
וגם שם אתה מקבל מנטור.
כן, שקצת ציינו אותו מקודם. אז אני באמת אגיד, זה בשביל הבוגרים שלנו שמאזינים, שזו תוכנית באמת מדהימה, יש לנו כבר 3 בוגרים שהיו שם, ואביחי אחד מהם, אז זה באמת תוכנית שיכולה מאוד לעזור לכם עם כל הכניסה לחיים האזרחיים וללוות אתכם. אז אנחנו פה, אני ואביחי פה בשביל לענות על שאלות אם יש לכם. שיר אחרון שניפרד איתו מהתוכנית.
שיר אחרון. תזכיר לי את השיר.
שיר לאימא.
שיר לאימא, נכון.
נכון.
שיר לאימא, בחרנו שזה יהיה בסוף, כי אני חושב שבסוף השיר מדבר על זה שאתה לא לבד.
נכון.
ומי אם לא הכפר המתוק הזה, הדסה נעורים, שבלעדיו אני באמת לא יודע מה הייתי היום. אתה לא לבד, חבר'ה. הכפר תמיד יהיה איתך בכל מצב, גם שנים קדימה. אז אנא נעימה.
איזה כיף, תודה אביחי, תודה שהיית איתנו. בהצלחה.
בהצלחה.
ששומרים אותך איתי מהזמן המטשטש.